טוב, התחום השני שאנחנו צריכים להתעסק איתו, זה הנושא של ליל הסדר. כמו שאמרתי, כל הבסיס, כל היסוד של ליל הסדר, או יותר נכון, כל היסוד של ההכנות שלנו זה לקראת ליל הסדר. ובליל הסדר יש לנו דברים שכמובן אין בשום מקום אחר. א', החיבור הזה בין דור לדור, והגעתה לבנך, החכמים באים ואומרים, כפי דעת הבן, אביו מלמדו. אם הוא חכם, מלמדו לפי חוכמתו, אם הוא פחות מחכם, מלמד אותו לפי מה שהוא יודע. בכל מקרה, הדבר המרכזי הוא שהציווי, החובה שיש לאבא, זה ללמד את בנו, ואם לא את בנו, מי שיש בסביבה. אדם מצווה לספר ביציאת מצרים. הדבר מופיע בדברי חכמים, יש אפילו איזו פסקה, שכדאי לראות אותה מופיעה בחלק האגדות, גם באשכנזים, גם בספרדים, אבל חלק מהם, פסקה בזוהר שמדברת על הציווי שכל אחד יספר ביציאת מצרים. וככה למדנו, אני ישר קורא את התרגום, כי כל מי שמספר ביציאת מצרים בשמחה, עתיד לשמוח עם השכינה לעולם הבא. ולמה זה כתוב פה? או מה המיוחד שיש לנו את הפסקה הזאת? והיא השמחה הגדולה, שהרי אז האדם שמח עם ריבון העולם, וגם הקדוש ברוך הוא שמח בסיפור זה של יציאת מצרים. ובאותה שעה הקדוש ברוך הוא מכנס את כל הפמליה שלו, ואומר להם, לכו ושימו את סיפור השבח שלי, שמספרים בניי, והם שמחים בגאולה שלי. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש, יש פה שמחה עצומה. מהי השמחה? קודם כל, הכרת הטוב. אדם צריך לדעת שאם הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, צריך לספר עליהם. ומוסיף שם הזוהר בסוף, שגם אם אדם היה לו נס של הצלה שלו, שיספר אותו בליל הסדר. כי זה חלק מסיפור הניסים. אומר לנו הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה בהתחלה, בפרק שביעי, הלכה א', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15 דווקא עכשיו שאנחנו מספרים או מדברים על יציאת מצרים, על ליל הסדר, מה יוצא מזה? אומר לא, תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים, חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שיראו ושהיו, הרי זה משובח. ולמה צריך הזוהר, עברתי מהזוהר לרמב״ם וחזרה, למה צריך הזוהר לבוא ולומר לנו שצריך לעשות את זה בשמחה? כי הזוהר יודע, כמו שכולנו יודעים, שמגיעים לליל הסדר שפוכים. מגיעים לליל הסדר גמורים. כל הצדיקים גמורים באותו ערב. ובמקום לבוא ולספר בשמחה ביציאת מצרים, טוב, תניעו את המערכת. אדם צריך לבוא ולספר ביציאת מצרים. כשההגדה, מי כתב אותה, זה לא ברור, אוסף, לקט של דברי חכמים בנושא יציאת מצרים, היא בעצם בסיס. בסיס לתוספות, שאדם יכול להוסיף בעצמו. ראיתי לפני כמה שנים אגדה של פסח שהיא ארוכה בחלק הפנימי של הדף ומסביב שורות שורות. רבע אולי, זה האגדה, שלושת רבעי שורות. למה? כשאתה מכין את האגדה, כל שנה תוסיף משהו. זה הדבר תורה שלי לפני שנה, במקום הזה, בפינה הזאת, על הדף. רעיון יפה, כי זה חלק מהעניין של הסיפור. מה אנחנו צריכים להשקיע בסיפור הזה? הכל. כי זה והגעת לבנך. למה הוציא אותו? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? למה אם תספר באוזני בנך ובין בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בה. כל מטרת יציאת מצרים היא שנבוא לארץ ישראל ונספר את הסיפור לבנינו ולעצמנו ואבותינו סיפרו לנו. וכל המערכת, השרשרת הזאת, היא מערכת רציפה של דורות שמוכירים ומכירים בטובתו של הקדוש ברוך הוא. זה הבסיס לכל, מזה אנחנו מתחילים. כמה צריך לספר? אני אומר, זה נקודה שאולי לא שמים לב אליה, כותב אותה שולחן ערוך, הנה, שאדם צריך לספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. ואז כל אחד ישאל את עצמו, עד מתי אני צריך להישאר להיות ער בליל הסדר? המקום היחיד שמופיע בשולחן ערוך שאדם צריך להישאר ער, זה בליל הסדר. בשבועות מופיע שצריכים להישאר ערים? לא מופיע בשולחן ארוך. עכשיו הוא רם מביא את זה בתור מנהגם של החסידים הוותיקים. וברוך השם, כולם היום חסידים ותיקים. נשארים בליל שבועות כל הלילה. אפילו בנות, שהן לא חייבות. אפילו לא לפי המשנה ברורה. נשארים ערים כל הלילה. מה עם ליל הסדר שזה כתוב מפורש? ליל שימורים. לכן אמרתי, הזוהר אומר, צריך לעשות הכל בשמחה. מדוע? כי הוא יודע באיזה מצב מגיעים לליל הסדר. ואני אומר את זה, לא תקין. חד וחלק. לא תקין. צריכים להגיע לליל הסדר עם כוחות רעננים. טוב, אתה חכם. אפשר לחשוב כמה אתה עובד. הבנתי. קיבלתי את המוסר. אני אתחיל לעבוד גם. אבל באופן עקרוני, כולם צריכים את זה. יש ליל סדר אחד שאני מאוד אוהב אותו. ליל הסדר שחל במוצאי שבת. אין דבר כזה אנשים עייפים. תרצו, לא תרצו, לא עובדים בשבת. ואפילו להכין אסור את השולחן משבת לליל הסדר. ועוד נקודה שאנחנו נשים לב, שהשולחן ערוך כותב אותה בסימן תף עין ב', יש שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד כשתחשך. ואף אם הוא בבית המדרש יקום. אין צדיקים שיושבים בבית מדרש בליל הסדר. לקום לליל הסדר. מפני שמצווה למהר ולאכול. בשביל התינוקות שלא ישנו. אבל לא יאמר את הקידוש עד שתחשך. שמים לב מה עושה פה השולחן ערוך? מתי מתפללים ערבית? פלג המנחה אפילו. אבל שים לב לדבר אחד. לא מתחילים לעשות את הקידוש לפני צאת הכוכבים. מדוע? כי הקידוש הוא הכוס הראשונה, ואת כל ליל הסדר צריכים לעשות בלילה, להבדיל משבת רגילה, שאפשר עוד מעט שעון קיץ, אפשר להתחיל את הקידוש ולסיים אפילו את הסעודה לפני השקיעה. מפלג המנחה אומרים קבלת שבת, מניינים מוקדמים ואוכלים סעודת שבת. בליל הסדר זה שונה, ולכן השולחן ערוך מדגיש פה את זה, כי בשולחן ערוך בהלכות שבת הוא מדבר על סעודה שעושים אותה לפני השקיעה. בליל הסדר אי אפשר. אבל מצד שני שיבואו אנשים ויעשו לנו שירי קרלי בך, לא יודע, מזגן קרלי, וכל מיני פיוטים, ויעריכו בתפילת ערבית של ליל הסדר, של ליל פסח, מה פתאום? מפורש לו. בפרט שיש לנו ברוך השם שרי או ממשלה במחשבה טובה וגדולה, שעשו לנו שעון קיץ יומיים לפני פסח. אי אפשר היה לחכות יומיים. טוב, יש תאריך נוצרי, מה לעשות? אנחנו שבועים בידי הנוצרים. אז איך אומרים, נתפלל לגאולה שלמה. אבל בכל מקרה עושים לנו שעון קיץ יומיים לפני פסח, ובמילה ליל הסדר הוא כבר מאוחר, כבר ככה שעה מאוחרת, וצריכים מאוד להזדרז, כמו שכותב, השולחן ערוך מצווה, למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו. ואם מצווה למהר ולאכול, מתי מגיע האוכל? בסיום ההגדה. לפני האוכל יש לנו קודם כל את כל המגיד. כל ההגדה היא לפני האוכל. טוב, בטקסים המרכזיים בדרך כלל יודעים שאחרי המנה העיקרית חבר'ה פורשים. אבל בבתים לא. נשארים עד הסוף. גם אחרי יש לנו הלל, יש לנו שבח. נשמת כל חי, אלה הם הדברים שהם אחרי ברכת המזון. אבל עיקר ההגדה, סיפור יציאת מצרים, זה לפני ברכת המזון, זה לפני האכילה. וזה הבסיס לכל. אני רציתי רק להראות קצת, כן. והיא גדתה. והיא גדתה בעתיד, כן. אתה פמיניסט? אתה פמיניסט? תימניסט, גבלו. בסדר? אני לא מבין מה הבעיה. והיא גדתה לבנך. מה הבעיה? לא, סליחה, לא, אני שואל באמת את השאלה. עברית, עברית, מינימלית, מינימלית. ברגע שיש זכר אחד, בין 150 אפילו, תרנגול, בלול תרנגולות, כמו שאומרים, מדברים באיזה לשון?
זכר.
לשון זכר, אז מה השאלה לך? אותו דחית בקש, לנו מה אתה אומר? עכשיו תגיד, נו, אני אגיד גם לך מה שאתה רוצה. בסדר? סעיף י' ד' בסימן ת' עין ב' בשבילך, אני אקפוץ לשם. גם נשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצוות הנוהגות באותו לילה. בסדר? נרגעתי. עכשיו הכל בסדר. ברור, אין הבדל. נשים וגברים חייבים בדיוק אותו דבר בליל הסדר. אני אתן לכם דבר. חובת האסבה. צריכים את כל החיובים, חוץ מאכילת מרור, כל החיובים של ליל הסדר, שעוד רגע נעבור עליהם ככה בצורה זריזה, צריכים לעשות אותם באסבה. מה זה אסבה? אסבה זה תנוחה שסטלבט על צד שמאל אחורה. בסדר? אני ראיתי כאלה שמנסים להתקמת ולהתכווץ ו... לא. יש כיסא, יש כיסא אפילו עם מסעד בצידו, שמים עליו קרית אם רוצים, ויושבים בתנוחה של אפנדי בבית קפה. בסדר, יותר טוב מזה? שאף אחד לא יגיד שזה לא נוח, ואף אחד לא יגיד. כשלא יודעים, ורגילים לשבת כל הזמן ככה מקובצים, בפחד אולי תבוא איזה מכה, אז באמת לא רגילים. בכל מקרה, חובת ההסבה, יש שתי סיבות מדוע. שתי סיבות מדוע חובת ההסבה. א', האם זה זכר ליציאת מצרים, או שזה כדרך מלכים. אם זכר ליציאת מצרים, נרצה לא נרצה, חייבים להסב. אם זה כדרך מלכים, אומר הרעביה, אחד הראשונים האשכנזים, לא ראיתי מלכים שיושבים באסבה. המלכים יושבים עם שולחן, וכיסאות מסביב. איפה הוא חי? אירופה, אשכנז. יושבו מסביב לכיסאות. דרך אגב, התוספות מביא את זה גם במסכת ברכות, ששם כתוב שרק מי שמסב יכול לזמן. מישהו פה פעם זימן? מי פה זימן? באסבה או לא באסבה? בלי אסבה, בישיבה על כיסא, נכון? מה המשנה אומרת? אין מזמנים אלא עד שיסבו. אם לא יסבו, זה לא אומר שיתחברו יחד לשבת, אין כאן זימון. אומר התוספות במקום, וישיבה שלנו מקרה הסבה לדידם. מה שהיה הסבה פעם, היום זה ישיבה, יושבים על כיסא. אז אם אני מדבר על מציאות של מלאכים כיום, אז שבו על כיסא. ואם אני מדבר על זכר יציאת מצרים, אז ככה יצאו ממצרים, מסבו. נפסקה הלכה שמסבים. אומר, השולחן ערוך אומר כך, אישה אינה צריכה הסבה. אבל אמרנו מקודם, מה זה מקודם? זה סעיף י' ד', פה זה סעיף ד', עשרה סעיף י' ד' היה, נכון? ג' מה היה? י' ד', כן. עשרה סעיפים קודם, כותב השולחן ערוך שאישה לא חייבת בהסבה. אני קראתי רק חצי משפט. הרב ציוד, אתם יודעי אוהב להגיד, יש אנשים שקוראים חצאי משפטים, אתם יודעים, בביקורת המקרא ודברים כאלה, או מצטטים לך ציטוטים חצאים, אז הרב ציוד, אתם יודעי אומר, שמענו את זה ממנו כמה פעמים, יש מצוות עשה מהתורה לעבוד עבודה זרה. עבודה זרה. יש פסוק מפורש, אנחנו אומרים אותו ארבע פעמים ביום לפחות, ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. בסדר? ככה אומר אותם. יש מצוות עשה מהתורה? טוב, נו, הבנו. ישמרו לכם פן. שתי מילים בסך הכל עבדנו, מה יכול להיות? בסדר, זאת אומרת, אני גם עכשיו קראתי חצי משפט. כתוב ככה, אישה אינה צריכה השיבה, אלא אם כן היא חשובה. עכשיו תחליטו, חשובות או לא חשובות? אומר הרמה, וכל הנשים שלנו מקרה חשובות. שלנו, המורדכי ורבנו ירוחה, בסדר? עכשיו אני אגיד לכם, תראו, כל כך צהלו ושמחו שאנשים חשובות. אם הן חשובות והן חייבות בהסיבה, אישה ששתתה אחת מהכוסות בלא הסיבה, חייבת לשתות עוד פעם. אישה שאכלה את המצה שלא בהסיבה, חייבת לאכול שוב. לא יודע כמה קלוריות כל מצה, אבל זה נכנס לחשבון. בסדר? זאת אומרת, תחליטו, אם חשובות, יכולים לכל מקל יש גזר, וכל גזר יש מקל. על כל סוכריה יש מתחת מקל. או שאכלנו את הסוכריה, נשאר לנו מקל, המקל הזה יחזרנו את הסוכריה. בכל מקרה אני אומר, לשים לב לנקודה הזאת. אומר המשנה, הרמה פה, כן, נשים, אנחנו נוותר להן. כיוון שיש רעביה שאומר, שהיום בכלל לא צריך להסב, אנחנו פוסקים שכן צריך. אישה שהיא לא הסבה, לא נאמר לה לאכול ולשתות עוד פעם. אז יש כולה אחת לנשים בליל הסדר. כל השאר, רבותינו, אותו דבר. כל החיובים. ופה אני רוצה לעבור לחיובים, כן. הסיבה זה הטיה אחורה לצד שמאל. קרית זה תוספת כזה שיהיה נוח. קרית
מאחורי הגב או לצד שמאל?
מה שאתה רוצה.
שים
קרית מאחורה, שים קרית בצד, שים מלמטה, מה שאתה רוצה תשים. העיקר שיהיה בנוח.
לצד שמאל.
מה?
קרית צריך ממש לצד שמאל ככה.
אתה רואה מה אתה עושה? זה מה שאמרתי. ככה לא יושבים. מי יכול לשבת ככה? זה חצי ישיבה של התקף. זאת אומרת, אדם צריך לשבת, בניחותה, כן. ברור, בבדל. שב עכשיו, אני אראה אותך. אתה, נו. שב בהסבה. בסדר, זה יותר נוח. לא, אתה צוואר לקחת. שים את היד השנייה על המסעד. או, זה עוד שאלה. האם בן אדם מותר לו להישען על החבר שלו בתור הסבה? ככה מלאכים עושים? בדיעבד. יצא ידי חובה. בסדר? ככה, כן. אחורה, נורמלי, בדיוק. שים את הרגל של הרגליים. בסדר? כן. גם שמאלי, הוושת שלו באותו צד. כן. עוד רגע, אני בדיוק מדבר מה החיובים ומה זה. בכל מקרה, הגענו למסקנה, נשים גברים חייבים בדיוק אותו דבר. להכין כיסאות, להכין כמו שצריך, גם נשים וגם גברים, ואני נמצא עכשיו בתוך ההכנה. אחרי שדיברנו שבת איסור, והגעת לבנך. השמחה חייבת להיות, מתי מתחילים את ליל הסדר? כמה שיותר מוקדם, ומתי מסיימים אותו? כמה שיותר מוקדם בבוקר. בסדר? בתקן. כולל שטיפת כלים. ופה אני גם אומר דבר אחד. השולחן ערוך כותב, שאדם יסדר שולחנו יפה בכלים נעים כפי כוחו. הכל כפי כוחו. ויכין מקום מושבו, שישב בהסיבה דרך חירות. אפילו אני שאין לו קרים, יושב על ספסל דרך חירות. אתה רואה? ספסל דרך חירות. זאת אומרת, צריך להכין את הכל כמה שיותר יפה. אז אני אמרתי כך. אם יש משפחה ממוצעת, אני יודע, 18 איש, משפחה מצומצמת עושה את ליל הסדר, אז אפשר באמת להביא כלים נעים והכל, הביאו שלוש מנות פלוס תוספות, יוצא באזור 100 וכמה כלים לשטיפה, עוד סביר. אבל אם זו משפחה מורחבת, 35-40 איש, מי ישטוף אחר כך כלים? דרך חירות. בסדר? פיליפינית, מה? מי ישטוף את הכלים? מישהו צריך להישאר עד הבוקר, עד ותיקין, לשטוף כלים. אני לא בטוח שהיום בהסתכלות שלנו על מציאות החיים זה דרך חירות. אז הייתי ממליץ לקחת את הכלים החד פעמים הטובים ביותר. על אף שאני יודע מה פתאום בליל הסדר חד פעמי? כן, אם זו משפחה מצומצמת עד 18 איש, קחו כלים לא חד פעמי. מעל זה 30, 35, 50, בוא נראה אותך חכם שאתה אומר לא לעשות חד פעמי שאתה תעמוד לשטוף. כן, יש יפים, הם גם לא יותר זולים, כמו שאמרנו קודם, סט של 60 שקל, הסינים, הפורצלן האלה, החד פעמי יעלה יותר, כן. טוב, אם אתה מגיע איתי ליין, קודם כל אני רוצה להתחיל עם דבר אחד. כל הנושא שדיברנו עליו מראש, זה הנושא הגשמי והרוחני, נכון? אמרנו שיש אדם נפש ויש גוף. ויש לי שאלה אחת, אני שואל אותה תמיד, ויש לי גם את התשובה, אבל אני אשאל בכל זאת. אולי אתם גם יודעים את התשובה. בפורים, בשבת, אנחנו שותים חצי כוס, שתי כוסות בפורים, מרגישים כבר בהיי, או בדאון, כל אחד מה הוא שתה. זאת אומרת, האדם כבר מרגיש מטושטש. ואל הסדר, שותים ארבע כוסות, וארבע כוסות כמו שצריך, שום דבר לא קורה. עכשיו באים ואומרים לי, כן, אוכלים. מה אמרתי מקודם? מתי מתחילים לאכול? בסוף המגיד, זאת אומרת, שתי כוסות שתינו לפני בכלל נטילת ידיים. במילים אחרות, הכל מתחיל מהראש. מכיר את זה? תלוי בחשיבה, תלוי בהסתכלות, תלוי בפחד. כמה שאדם מפחד, הוא מפחד, יש לו בעיה. אני יכול להגיד למשל, לשתות ארבע כוסות מיץ ענבים, בחילה. סירופ. אקמולי בטעם, זה ממש משרושם. מצד שני, לשתות יין מתוק, נכון, גם יין מתוק זה בעיה. שותים, יין כמו שצריך, ובואו נראה מה צריך להכין. טוב, אני אעבור על כל המצרכים שלנו לליל הסדר, וכמובן צריכים לדעת שההלכה אומרת שהאדם צריך לשתות את הכוסות לפי הסדר. אם בא מישהו אומר, תשמע, אני לא יודע, אגדה, לא אגדה, ארבע כוסות, שים אותם. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. קראתי במוצאי שבת סיפורי הבעל שם טוב. בעל שם טוב עשה ליל הסדר במז'יבוז' עם החסידים בצורה, מה זה, ממש התעלות עד אור הבוקר. והוא ככה בתפילת שחרית, פתאום הוא מקבל ככה משמיים, יש יהודי אחד במז'יבוז' שהסדר שלו עשה רושם בשמיים פי כמה יותר מהליל סדר שלך. אומר הבעל שם טוב, אני יכול לראות מי זה. הולך, מגיע לאיזה בית, שם איזה יהודי, אחרי שחרית מוסף, שפוך שיקור, שישן, נוחר, אומר לשתו, זה פלוני? כן, זה פלוני, זה בא לי. מה? נחכה, שיתור, אם הסדר שלו עשה רושם בשמיים, יותר מאשר הסדר של הבעל שם טוב, אז צריך באמת לבדוק מה? חיכה. התעורר בן אדם, אומר לו הבעל שם טוב, תגיד לי בבקשה, איך עשית אתמול ליל הסדר? מה זה? מה זה? מה זה ליל הסדר? אז הוא אומר לו, אתמול, אני עובד כל הזמן עם אנשים ועם בוץ ועם לכלוך ותינופת. אתמול באמת, שחזרתי הביתה אחרי שהתקלחתי, אשתי אמרה לי, היום ליל פסח. צריך ארבע כוסות, צריך מצה, אולי תספר לנו, ואני לא יודע כלום. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני עובד כל הזמן, אין לי שום דבר בחיים חוץ מזה, אבל אני יודע דבר אחד, שפעם העם שלנו היה צוענים, והצוענים האלה הלכו ממקום למקום, עד שהגיעו למקום שאתה לקחת אותם. ויותר מזה אני לא יודע, אבל אתה יודע לבד, הקדוש ברוך הוא, שכל מה שאתה עשית, עשית לנו, אנחנו מכירים את זה, וטוב לנו, והכל, קדוש ברוך הוא, כיוון שאתה הפכת אותנו מצוענים לעם מיושב. ולקחתי את המצות ואכלתי, ושתיתי את כל הכוסות שאשתי נתנה לי, ועכשיו התעוררתי. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בהלכה. שהיסוד של כל המצווה היא לספר בשבחיו של הקדוש ברוך הוא. היהודי הזה ברוב תמימותו, זה מה שהוא יודע לספר. כמובן שהיום אין לנו אנשים כאלה. היום כולם חכמים, יש להם מאגרי מידע. לכל הניסים שעושה הקדוש ברוך הוא. אבל זה רושם שעושה בשמיים, יהודי שעושה באמת בשלמות באמיתיות. ולכן אנחנו נאמר, הסדר הוא כזה. קודם כל צריכים לשתות ארבע כוסות. שתיית ארבע כוסות זה מצווה של חכמים, להבדיל ממרור ומצה, שזה מצווה מהתורה, ויש מי שאומר שמרור הוא מצווה מהתורה, בדנאי שהוא בא יחד עם פסח. אם הוא לא בא יחד עם קורבן פסח, אז הוא רק דרבנן, ובעזרת השם נשתדל השנה לעשות את הכל ביחד, שזה גם מרור מדאורייתא, יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא. בכל מקרה, אנחנו צריכים לשתות ארבע כוסות. ארבע כוסות האלה עדיף שיהיו מיין אדום, מה לך יין כי את אדם, ומומלץ יין לא מבושל. ככה כותב גם המשנה ברורה, וזה בעצם הרמב״ם, שאומר שיין גם לקידוש, צריך שיהיה יין לא מבושל. במילים אחרות, יין איכותי. לא יינות הפשוטים שהם כולם מפוסטרים. אדם צריך לשתות ארבע כוסות, שכל כוס היא רביעית. הבאתי פה אפשרות להדגמה. אספתי בבית. שנייה. רביעית זה כמניין כוס, שזה 86 סמק. שנייה אחת, אני פה מפזר את הכוסות שלי, ידידיה. נשים לב. בסדר? יש לנו פה כוסות?
כן.
רגע, נוריד את התה. זה לא בהדגמה. בואי נקח שי. אני פתרתי לכם את החידה, הם מסודרים לפי גודלם. אנחנו צריכים לשתות 86 סמק, שזה מניין של כוס, כל פעם. 86 כפול 4, כמה זה? כמה? לא שומע.
344.
יש פה נשים יותר חכמות, מה? 300? שמונים וכפול ארבע. בסדר? טוב. בכל מקרה, חצי בקבוק. ליל הסדר, חצי בקבוק מינימום. ולאדם. כבר אני אומר, לשים לב מה צריכים להכין.
50
מוליטר. לא, בקבוקים זה 750. אני מדבר על ינות טובים. בכל מקרה, 750 סמק בקבוק. לכל שני אנשים, אם ככה צמצמנו, לכל שני אנשים בקבוק. אז אם אמרנו מקודם שמשפחה מצומצמת, ממוצעת, 18 איש, אז צריכים לפחות 9 בקבוקים. מים מחר בבוקר. בקיצור, צריך להכין את הארסנל. זה לא שמישהו יגיד, הבאתי 4 בקבוקים, חשבתי שיספיק. אין דבר כזה. זה הכמויות. עכשיו לשים לב, 86 סמ"ק זה זה. מדוד. זה גביע מדויק לשתייה לפי ההלכה. רואים? בדיוק, 86 סמ"ק. כאן יש באזור 65. אז אם מישהו לוקח כוסית, לא הכוסיות הקטנטנות האלה של השתייה, יש כוסיות קצת יותר גדולות, זה גם לא שווה. אין פה אפילו רביעית. גם אם מישהו לוקח כוס כזאת, היא בערך כמו הקטנה, קצת יותר. 45 סמ"ק, 50. ושוב אני אומר, לכתחילה צריכים לשתות רביעית. בדיעבד, מי שלא יכול, צריך לשתות מינימום רוב רביעית, רוב הניכר, לא רוב הנמדד. עם 86, רוב הנמדד זה 44, נכון? רוב הניכר זה שני שליש, זה 58 סמ"ק. אין פה. אולי כאן יש. אבל אי אפשר לקדש ולברך על כוס שהיא פחות מ-86 סמ"ק. לשים לב, הכוס הזכוכית הזאת שיש כאן, היא באזור 100 סמ"ק. קצת יותר. זו כוס יפה וטובה, אפשרית לליל הסדר. הגביע הזה הוא בדיוק למלא אותו עד הסוף, ולשתות עד תום. זה טוב שמדיחים את הגביע כל פעם. מה המדוד? הכל פה מדוד. הנה, נתתי לך דוגמאות כדי שאנשים יהיה להם קצת איזושהי הסתברות. תבוא הביתה, תיקח מסורה ותמדוד. הכוס הזאת היא 180. בדיוק כמו הכוס הזאת. שימו לב. אותו דבר בדיוק. מדוד. תראו שזה עוד רטוב. זה צר יותר ורחב מלמעלה. הוא לא נכנס עד למטה. בדיוק אותו דבר. פה יש 180. זאת אומרת, אם מישהו שותה רביעית, כמה הוא צריך להריד לשתות? חצי. עכשיו חצי, אם אני שותה את הלמעלה קודם, נכון? בדרך כלל. זה אבא תמיד היה אומר, אבא שלך אומר תמיד, חכם זה ראשי תיבות. חצי כוס מלאה. מי שרואה את החצי כוס מלאה בחיים, תמיד הוא חכם. אלא מה הבעיה? שכשאני רוצה להסתכל לתוך הכוס, מה אני פוגש דבר ראשון? את החצי הריק. החצי המלא הוא למטה. הרבה אנשים מתעייפים ברגע שמסתכלים על החצי העליון. אבל מסתכל בפנים, יש חצי מלא. אז אנחנו מדברים פה כששותים את החלק העליון, אז זה פה. בסדר? לא בגובה חצי, קצת פחות. זה כבר מספיק. יש דעה, חומרות, אם מישהו יגיד לכם, דעה מחמירה, שאומרת שצריכים לשתות את רוב הכוס שיש לך. לא רוב הכוס, רוב רביעית, אלא רוב הכוס שיש. זאת אומרת, אם יש לי כוס של 180, כמו זאת למשל, שהיא כוס גדולה, לא. אם צריך רוב, אז אני צריך לפחות, אם זה רוב ניכר, אז 120 לשתות. הכוס הזאת? בדיוק, היא בדיוק 86. איפה? אלה? שלושת הכוסות האלה בכלל אין מה לדבר. לא שייך, למה? לא, אין פה, לא שייך. הכוסות האלה אין מה לקחת אותן, אולי לילדים בני שנתיים. זה קיבלו מתנה בגן. אנחנו היינו מקבלים כוסות פלסטיק כאלה. העולם משתכלל היום. מתנה של הגננת, כן. תמיד אנחנו מברכים, שותים כוס מלאה. זאת אומרת, ברכה בכוס מלאה שתהיה בברכה. ופה, בליל הסדר, מה שאפשר לעשות זה לתקן את הכוס. איך מתקנים כוס שנפגמה על ידי שתייה? מוסיפים עליה עוד יין. ברגע שהוספנו עוד יין, אז הכוס הזאת מתוקנת ואפשר לברך שוב. כאן יאיר ואומר, יש מנהגים שמברכים, כמו שהרמב״ם פוסק, כמו שנוהגים אצל האשכנזים, שעל כל כוס וכוס מברכים. בעורף ראי הגפן. כל כוס וכוס. ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית. אצל ספרדים מברכים רק על ראשונה ושלישית. הראשונה היא הקידוש, והשלישית היא הכוס של ברכת המזון. שנייה נפטרה על ידי הראשונה, והרביעית נפטרה על ידי השלישית. שתיהם אחרי ברכת המזון. ולכן, אז אולי זה פחות בהם, כי אין ברכה. אבל דווקא אצל ספרדים יותר הקפידו שכל כוס וכוס ששותים בליל הסדר, כמו כוס של ברכה, שטיפה והדחה. ואז באמת יש פה שאלה. מה עושים עם היין שנשאר? לכן אני אומר, לקחת כוסות הגיוניים. אני לא הייתי נותן למישהו, אלא אם כן הוא התעקש, לשתות מהגביע הזה בליל הסדר. יש בבית גביעים יותר קטנים. הגביע הזה הוא המינימלי. ולפי צורות, זה גביע גם בלי רגל, והוא שטוח ורחב. בסדר, הוא ממש גדול. עוד פעם אני אומר, בכוס הזאת יש כמעט, או אפשר לומר, 100 סמק. אז אם אדם שתה 86 סמק, נשאר טיפה למטה, מדיחים את הכוס ושמים אחר. מתי צריכים להיזהר לא לעשות את זה? אם יש יין של קדושת שביעית. לא לשפוך אותו. צריך לשתות באמת עד תום. אז זה באמת, מי שלא יכול לשתות, שלא ייקח. אבל אלה הם האפשרויות, נשים את אלה בצד, כי הם מבחינתנו פסולים, כל האפשרויות כאן קיימות. כן.
בעניין, גם הקידוש
לא, לא. קידוש כל השנה, וגם בליל הסדר, לא טוב שנשפח היין. לא טוב. הזמן היחיד שטוב שנשפח יין, זה בהבדלה. בהבדלה טוב שישפך על הרצפה גם יין. אבל בקידוש לא טוב שנשפח יין, למלא בלי שישפך. קבוע, בדרך כלל. בסדר? אז זה הנושא של היין. כמו שאמרנו, יין אדום, עדיף לא מבושל. מי שלא יכול, יכול לקחת גם מיץ ענבים. מי שיש לו בעיה ולא יכול לשתות יין, לשים לב לשולחן ערוך. סימן תף עין בית סעיף יוד, כותב השולחן ערוך, דבר שהוא לא קיים בדרך כלל בשולחן ערוך ולא קיים בהלכה, מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצוות ארבע כוסות. שמים לב מה כתוב פה? מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו או שונאו, ידחק את עצמו. ישר מביא המשנה ברורה למטה, זה רק אם יהיה לו כאב ראש. אבל אם זה מישהו שיפול למשכב, למה יש לו סוכר, יש לו לא יודע מה, כל מיני בעיות אחרות, על זה לא דיברנו. אני מספר על אחד החכמים, שהיה הולך עם ראש קשור, מפסח ועד הצוות. מפסח ועד שבועות, היה הולך עם ראש קשור, ולא בגלל שהוא רוצה להיראות, בסדר? בגלל כאב ראש. אבל חייבים לשתות ארבע כוסות. חולים במחלות שונות, ומוזרות, אז באמת אנחנו מקלים. צריך שתות רוב רביעית, ואפשר גם בעינות מסוימים להוסיף מים, עדיין אפשר למזוג אותם, תלוי בעינות, אם עינות טובים אפשר למזוג את היין, ויש יין קל, פחות אלכוהול, ויש יין בלי סוכר, יין יבש וכו'. כל אחד ימצא את מה שמתאים לו, כדי שישתה ארבע כוסות כהלכה, כי ההלכה פה מדברת על הדבר הזה שאדם צריך לאנוס את עצמו אפילו, כן? מזיק או שונא, צריך לדחוק את עצמו ולשתות. זה לא קיים בשום מקום דבר כזה. הרבה דברים אנחנו מצווים לעשות, אבל אם אין אדם, אני לא יכול, בסדר, הוא לא מסוגל. פה אומרים שידחק את עצמו. חשיבות הזאת. איך? מי אמר? מה אמרתי הרגע? מה אמרתי הרגע? אם ייפול למשכב, כבר אנחנו לא מדברים. הסכנה, אני מדבר על סכנה, תקנת חכמים עומדת פיקוח נפש, חס וחלילה, אני אומר דבר כזה. טוב, הנושא, כן. יין לבן גם אפשר, אבל הוא פחות טוב. כי יין, בדרך כלל מדברים על יין אדום. בפרט, כשאנחנו שופכים את היין בכוס השנייה, כשאומרים את עשרת המכות. בסדר? דם ואש ותימרות עשן וכו'. השופכים, אז משתדלים שזה יהיה אדום. מכות. בסדר. שאלו פעם את פרעה, איך המכות? אמר, עשר. בסדר. הכי טוב שהיה. בכל מקרה, אמרנו, צריכים להכין לכל אדם באזור חצי בקבוק לפחות. ירק לטיבול במשקה, ואנחנו בקרפס טובלים ירק במשקה, בדרך כלל במי מלח, מי שרוצה במשהו אחר, שמשתמש בחומץ אז בחומץ, ויש הרבה מנהגים שלא משתמשים בחומץ בפסח. מדוע? כי זה חומץ. זה חומץ, כן. ואחרים לא משתמשים בחומוס, לא בגלל שזה קטניות, בגלל שזה חמס, כמו חומוס, חמס. אז יש חומץ ויש חומוס. כן. קיצור, נזהרים אפילו בלשון, לא רק בשמירה מהאכילה של חמץ, אלא אפילו בלשון נזהרים אמירה אפילו של חמץ בפסח. אז אמרנו ירק לטיבול במשקה, אפשר לקחת, רגילים אצלו לקחת כרפס, שזה סלר יעלים, כמובן פחות מכזית, וכזית של עלים, כיוון שבסיס הכזית הוא נפח, אז כזית של עלים הוא באזור 17 או 19 גרם, כשכזית של כלח, של מצה, זה 27 גרם. הבדל. אז אם אני מדבר על כרפס, לקחת חתיכה קטנה, לדבול במי מלח או במשהו אחר, יש מי שלוקח תפוח אדמה, יש מי שלוקח צנון, לא משנה מה. העיקר לטבל ירק בתוך איזשהו משקה, ואנחנו בליל הסדר נוטלים ידיים. למה? כי בליל הסדר כולנו מתנהגים במידת חסידות. מידת חסידות, לטבול, ליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה. זה מיוחד לליל הסדר. שאר ימות השנה, חסידים, צדיקים, קדושים, נוטלים ידיים לדבר שטיבולו במשקה, בדרך כלל לא עושים את זה. מצה. המצה הרי אנחנו יודעים שהיא חובה מהתורה. חובה מהתורה, אכילת מצה, אנחנו צריכים בליל הסדר להכין לעצמנו לפחות 4 כזית מצה, או 5. תלוי במנהגים השונים ואני אפרט אותם. בזמן אכילת מצה, שמברכים המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה, אנחנו אוכלים 2 כזית. אחד מהמצה העליונה ואחד מהמצה האמצעית, שהיא אותה מצה שפרסנו אותה לשניים, חתכנו אותה ביחץ, ואת חלקה הגדול השארנו לאפיקומן, וחלקה הקטן השארנו בין שתי המצות השלמות. משניהם אנחנו בוצים, אלא שזה לא מספיק. כי הרי מצה אחת כמה היא כבר שוקלת. אז לשים לב, 2 כזית אנחנו אוכלים בזמן אכילת מצה. עוד כזית אחד אנחנו אוכלים בקורך, זכר למקדש, כהלל שהיה כורחם ואוכלם בבת אחת. את מה היה כורך? בסדר, יפה. את הקורבן. אנחנו אוכלים מצה במקום. עם המרור ועם החרוסת. זה הכזית השלישי. עוד כזית רביעי באפיקומן, זכר לקורבן הפסח, שהיה נאכל על הסבא. ויש נוהגים באפיקומן לאכול 2 כזית. אחד כנגד קורבן הפסח ואחד כנגד קורבן חגיגה. זאת אומרת, צריכים להכין לפחות, נגיד, בלי שאוכלים באמצע הסעודה גם, 5 כזית לכל אדם. אם כזית זה 27, נעגל ל-30 גרם, צריכים להכין 150 גרם לכל אדם. משפחה שהיא, כמו שאמרנו, מינימום 18 איש, משפחה קטנה ממוצעת, אז אנחנו מדברים על באזור...
חבילת מצה.
כמה?
חבילת מצה.
מה זה חבילה? כמה? 3 קילו. נכון? למה כל אחד 150 גרם כפול 20? 3 קילו. מה? 150 כפול 18, כמה יצא לך?
150 כפול
20 ל-300. 2,700. בסדר. 3 קילו. בסדר, ברור. והמצה הזאת שאנחנו רוצים לאכול בליל הסדר, היא צריכה להיות מצה שמורה משעת הקצירה. להבדיל בין מצה רגילה שהיא שמורה רק משעת התחינה, שמרגע שלקחו את הגרגרים עד לאפייה, שמרו אותה מרטיבות. מצה שמורה היא שמורה משעת קצירה. מרגע הקצירה ועד סיום האפייה, אנחנו שומרים על הקמח, על הבצק שלא יחמיץ. בליל הסדר אנחנו מקפידים על מצה שמורה. ויש מינים שונים של מצה שמורה. הבאנו פה מצה שמורה עבודת יד. תשים לב. המצה שמורה עבודת יד, בקופסה אחת יש בערך קילו. כלומר, אמור להיות קילו. ויש באזור 10-11 מצות. הווה אומר שמצה שוקלת באזור 100 גרם. מצה כזאת. אם היא שוקלת באזור 100 גרם ואני רוצה לאכול כזית, כמה אני צריך לקחת מפה? פחות משליש. בסדר? אם אני מנסה לשבור משהו כזה, לקחתי פה עוד חתיכה. בסדר? שיהיה ברור. הנה. זה בערך. כזית. וכשאני צריך לאכול 2 כזית, אז זה החתיכה הזאת. עוד מלא טופה אפילו. הערכה שלי, כן? פה יש 2 כזית. וצריך לאכול כזית מצה בכדי אכילת פרס. כמה זה זמן אכילת פרס? 4 דקות, 5 דקות, 7 דקות. אל תרוצו לדעה המחמירה של 2.25 דקות. אני מבקש, כי מספר 100 בליל הסדר לא בריא. גם בשאר השנה זה לא בריא. בסדר? 101? 101, כן.
מיכאל.
כן, בעניין מיכאל. שמיכאל ישמור עליהם שלא יצטרכו להתקשר. ברור, זה 2 כזית. פה יש לנו את השלישי, וזה העודף, הטיפה. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לאכול חמש כזית, אז צריכים מצה ושני שליש בערך. זה במצות כאלה. מצות מכונה זה באזור שני שליש מצה. שני שליש מצה בערך זה כזית. אז אם רוצים לאכול שני כזית, צריכים מצה ושליש. כולם, כולם. אם אתה מדבר על מצה רכה, לא יודע, אני לא יודע מצה רכה כללית, מצה רכה שאנחנו עושים בבית. שאנחנו עושים בבית, אני אגיד לך בדיוק, מותר לי לספר את הסיפור. שנים היינו עושים מצות, אופי מצות, יחד עם שיהיה בריא ויחיה לאורך ימים טובים, הרב נעים בן אליהו, האח הגדול של הרב מרדכי אליהו. בבית הכנסת היינו עושים אופי מצות, עד שגדלו המשפחות וכל משפחה כבר עושה לעצמה, כי אין זמן, אופים בערב פסח, חצות היום. אז ביקשנו מהרב נעים שיתן לנו את הכלים. לפחות הייתה איזה מין קלחת כזאת, לא יודע מישהו מכיר, היה פעם של אלומיניום, של פלאלומיום, ידית שחורה כזאת, מין כלי כזה, כלי כזה, ואיזה כוס, פעם היה דורלקס עגול עם פס באמצע, עם ידית, מי שזוכר, היו דברים כאלה, וככה היינו עושים. אלא מה הייתה הבעיה? שפעם דוחסים את הקמח בכוס הרבה, ופעם פחות, פעם זה תחילת השקית, פעם זה סוף השקית, אז פעם יש לך בצק קשה, ופעם בצק רך. אז צריכים להתארגן, יש קדמה, נכון? החלטנו לבדוק, עשינו טסט כמה וכמה פעמים, משקל אלקטרוני, מדויק, ובדקנו מה בדיוק הקמח ומה בדיוק המים עם מסורה, כמה מים וכמה קמח צריכים לעשות, ומהבצק הקטן הזה עושים שתי מצות. התברר לנו שזה 148 גרם קמח מכיל המחל הזה, ומים בכוס זה 90 סמק. ככה היו עושים כל השנים בלי לדעת כלום. לא הבנתם על מה דיברתי, נכון? 148 גרם בגימטריה, כמה זה? קמח. ו-90 סמק בגימטריה, כמה זה? מים. כשסיפרתי את זה לרב נעים, הוא התיישב במקום. הוא אומר, אני עושה 70 שנה, ולא שמתי לב לדבר. קמח קמח ומים מים, זה יוצא שתי מצות שכל אחת היא בין 115 ל-120 גרם. ואז זה יוצא בערך, כן, רבע מצה, קצת יותר. מרבע מצה זה כזל. אז זה מצות רכות, פעם בא אלינו מישהו לילה לסדר, אמר, עכשיו הבנתי מה הפירוש שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת. רק לפה אפשר לקרוך. איך אפשר לקרוך מצות קשות? זה לחלוטין לא מסתדר. אבל זה העניין של המצה, אלה הם האפשרויות. הדבר הנוסף שצריכים, תלוי באפייה. תלוי בתנור, תלוי באפייה. הדבר הנוסף זה המרור. מרור אנחנו לוקחים בדרך כלל עלי חסה, ועל אף שהם מגיעים היום רק ככה בהירים, עדינים ורקים, זה בגלל שמשקים אותם הרבה, אם אשר עם חסה קצת שתהיה יותר גדולה, יותר קשה, היא מרה, באמת היא מרה. וזה הבסיס של המרור, ולכן גם צריך לקחת חסה פעמיים. כזית אחד אוכלים באכילת המרור, וכזית שני בקורך. וכדי להגיע לכזית חסה, שזה באזור 17-19 גרם עלה, צריכים עלה בגודל כזה. של חסלת למשל. עלה כזה, גדול, יפה, לא דגימות מזון, וכל השיעורים הם מחויבים. אני אומר אותם, מה שאמרנו לגבי יין, לגבי המצה, לגבי החסה, צריכים שזה יהיה גדול, כזית. עכשיו אם יש עלים קטנים, אז יקחו שניים. ואז לשים לב, אני לא יודע כמה שוקלת חסה של חסלת, והרבה פעמים רוצים לדחוף הרבה בערב פסח מביאים קטנים, כי זה מה יש, אבל בסופו של דבר צריכים לשים לב שמספיק עלים לכולם. ואם יש 18 איש, וכל אחד צריך פעמיים עלה גדול, זאת אומרת שני עלים גדולים, אז צריך לפחות איזה 50 עלים גדולים. אז צריך כמה וכמה חסות. שתיים לא הספיקו, גם שלוש לא. לשטוף את הכל מראש, כי אין זמן בליל הסדר לעמוד לשטוף. להכין את הכל שטוף ולסגור, וככה יש לנו את את המאור למי שאוכל עלים. מי שרוצה לקחת את הכלח של החסה, הוא צריך 27 גרם. מי שאוכל חזרת, חזרת, מה שנקרא בלשון אחרת, חרן, קודם כל, אני לא מקנה בו. בסדר? בית, אסור לשים את זה במים, ואסור להוריד לו את הטרח, את הטעם וכל מיני צורות. צריכים לאכול כזית, כי זה כלח. 27 גרם. אני לא ראיתי אף אדם שאוכל את זה. אשתי מספרת שסבתא של הקבוע הייתה אוכלת כך. חרן, כי זה מה שהיה באירופה. לא היה חסות באותו זמן. בסדר, אבל זה הדבר שצריך, וכמובן, אחרי הכל, חרוסת לטיבול של המרור ושל הקורח, וחרוסת היא או על בסיס תמרים, או על בסיס תפוחי עץ, רסק תמרים, רסק תפוחי עץ, מוסיפים שם דברים טובים, אני יודע מה, כל אחד לפי יד השם הטובה עליו, כן, תפוחי עץ, אם זה תמרים, ו... ושקדים, וקצת... כן, קיצור, כל מה שיש, העיקר שיהיה טעים ומתוק, ולא להגביל את הילדים. מה שחשוב ביותר, כמו שהתחלנו, מתחילים את ליל הסדר כמה שיותר מוקדם, ואומרים אותו כמה שיותר מאוחר, עד שתחטפנו שינה, ואומר, מצידי עד ותיקין יכולים להישאר, וסוף זמן אכילת האפיקומן, זה מה שחשוב, כן, בין היתר, זה חצות, שזה יוצא... שעון קיץ יהיה, זה באזור 21, זה זמן אכילת אפיקומן, נביא אומר סעודה, גומרים עד אז, ואחר כך אפשר את כל השאר ברכת המזון ומה שקשור לזה, אלה הם החובות. אם אני מסכם ואומר, שתיית יין, 4 פעמים, 86 סמ"ק, אמרנו חצי בקבוק לאדם מינימום, אם רוצים, ירק לטיבול במשקה פחות מכזית, מצה, 120 או 150 גרם לאדם מצה שמורה, מרור פעמיים כזית, ואומר חסה פעמיים 17-19 גרם לכל אדם, חרוסת כמובן לטיבול, ואלה הם הדברים שנזקקים להם בליל הסדר, ובעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה לאכול קורבן פסח.
יש עניין לעטוף את האפיקומן בצורה יודובה?
יש עניין, ועוד פעם, גם זה תלוי איזה סוג אפיקומן יש לך. אם המצה היא רכה, אתה יכול לחתוך כצורת דלת וו. זאת אומרת, צד אחד ריבוע וצד אחד זווית. אלה הם הצורות שבהם אנחנו משתדלים לחתוך את המצה, אבל כמובן, כל זה קורה רק אם יש לך מצה שהיא רכה, מצה קשה אי אפשר. כל טוב, פסח שמח, כשר אני בטוח.